כל חי אונליין, 93fm.co.il. עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעת הדשמיה נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת מגילה פרק ראשון, פרק מגילה נקראת בדף ד' עמוד ב' בתחילת הלכה ד'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של איש התורה והחסד רב אברהם גליק בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אומרת המשנה, איזו היא עיר גדולה. הרי למדנו שישנם שלושה זמנים לקריאת המגילה. יש זמנים לערים המוקפות חומה ממות יהושע בן נון, תתווה באדר. ישנן עיירות גדולות שאינן מוקפות חומה בי' ד', ויש את הכפרים שקוראים בי' א', י' ב' וי' ג', אלו הם מקדימים ליום הכניסה. איזו היא עיר גדולה שלא מקדימים אותה ליום הכניסה, וקוראים במגילה בי' ד'. עונה על כך המשנה, כל עיר שיש בה 10 בטלנים, כלומר הבטלים ממלכתם ומצויים בבתי הכנסת שחרית מנחה וערבית. אולם פחות מכאן, אם יש בעיר פחות מ10 בטלנים, הרי זה כפר שמקדימים אותו לי"א, י"ב וי"ג. באלו ממשיכה המשנה ואומרת, מקדימין ולא מאחרין, כלומר בדין קריאת המגילה, עדיף להקדים ואסור לאחר, לא ניתן לקרוא מגילה לאחר י"ד ותדבר. אבל מה שאין כן בזמני עצי כהנים והעם, כפי שהגמרא במסכת תענית מביאה את התאריכים, שהיו משפחות של כהנים שאותם ימים היו אצלם בגדר יום טוב, כשחל אותו יום בשבת, והם היו צריכים להביא את צין המערכה, או לחילופין 9 באב כשחל בשבת, או חגיגה אם חל יום טוב בשבת, כנ"ל מצוות הקהל, שהמלך אמור לקרוא בתורה במעמד כל ישראל, ביום ראשון של חול המועד סוכות, אם יום ראשון של חול המועד סוכות חל בשבת, כל המועדים והתאריכים הללו מאחרים ולא מקדימים. אם הם חלו בשבת, דוחים ולא מקדימים. אף על פי שאמרו מקדימים את קריאת המגילה ולא מאחרים, בכל זאת, י"א, י"ב וי"ג, למרות שיקדימו לתאריך המוקדם הזה את קריאת המגילה, הרי אותם תאריכים מותרים בהספד ובתענית ובמתנות לאביונים. אמר רבי יהודה, אימתי? מתי בני הכפרים מקדימים לי"א, י"ב וי"ג? דווקא במקום שנכנסים בשני ובחמישי לקריאת התורה. אבל מקום שאותם אנשי כפרים אין נכנסים לערים הגדולות, לא בשני ולא בחמישי, הרי הם קוראים אותה בזמנה. ולכן בימינו אנו שאין המנהג ללכת לערים הגדולות לשמוע קריאת התורה בשני וחמישי, הרי כולם קוראים בי"ד ותתווה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. מבארת הגמרא מה שלמדנו במשנה, שההגדרה של עיר גדולה זו עיר שיש בה 10 בטלנים. תני מביאה ירושה מברייתא שאומרת, 10 בטלים ממלכתן לבית הכנסת. ומבאר קורבן העדה, וניזונין משל ציבור כדי להיות מצויים בתפילה בבית הכנסת, דכיוון שבא הקדוש ברוך הוא לבית הכנסת, ולא מצא שם 10, מיד הוא כועס. רבי דאמר כגון אנו שאין אנו צריכים לתלמודנו. כלומר, אנחנו לא צריכים להתפרנס מן התורה, אלא מתפרנסים מן הציבור. אנחנו מוגדרים כ10 בטלנים. וגרסת הרשב"א, בבבלי במסכת מגילה בדפי, רבי יהודה אומר כגון אנו, אין אנו צריכים אלא לתלמודנו. ושיטת הרשב"א היא, שכיוון שאין אנו צריכים להיות בבית הכנסת, אלא לצורך לימוד, כלומר בא רבי יהודה ללמדנו שלא צריך שיהיו אותם בטלנים ממונים על ידי הציבור רק בכדי לשהות בבית הכנסת, אלא די בכך שמצויים הם בבית המדרש ללימוד תורה, הרי הם מוגדרים כ10 בטלנים, וכך גם מבאר הרמב״ם בפירוש המשניות. 10 בטלנים הוא שיהיה בבית הכנסת 10 בני אדם, שלא תהיה להם שום מלאכה אלא עסקי ציבור ותלמוד תורה, וקביעותם בבית הכנסת. ממשיך הירושלמי ואומר, תני, כפר שאין בו 10 בטלנים, תקנתו, כלכלתו, ונעשה כעיר שקוראים בה בי"ד כמו בערים הגדולות. וזהו נקרא תקנתו כלכלתו, כלומר שהכלכלה שלו, זה שאין לו 10 בטלנים, היא הופכת להיות התקנה שלו שקוראים בו כמו בערים הגדולות ולא מקדימים שם את קריאת המגילה ליום הכניסה. כעת ממשיך הירושלמי לבאר את המשך דברי המשנה. ראינו במשנה באלו אמרו מקדימין ולא מאחרין, כלומר המשנה חילקה בין מועדים שכשהם חלים בשבת ולא שייך לעשותם, הרי שאנו מעדיפים להקדימם ולא לאחר אותם, לבין מועדים שאם הם חלו בשבת, הרי שדוחים אותם ולא מקדימים אותם. מביא הירושלמי בהקשר לכך תוספתא. אומרת התוספתא קריאת מגילה ותרומת שקלים, כלומר גביית מחצית השקל לקורבנות ציבור, שהדין הוא שמאלף בניסן צריכים כבר להביא את הקורבנות מהתרומה החדשה. והיו מתחילים מראש חודש אדר לקבל מחצית השקל. מה הדין אם ראש חודש אדר חל להיות בשבת? הרי שמקדימין ולא מאחרין, כלומר עדיף לקבל, להתחיל לקבל מחצית השקל קודם ראש חודש ולא לאחר מכן. זאת בניגוד לסעודת ראש חודש שהיו עושים בזמנם סעודת עיבור החודש, וסעודת פורים כשחל י' ד' להיות בשבת, הרי שמאחרין ולא מקדימין. רבי זיור הבא שאל קומה לפני רבי אבאו, מדוע יש לאחר ויעשו אותן בשבת? איזה איסור יש לעשות סעודת פורים בשבת? אמר להשיב לו רבי אבאו, הלו נאמר במגילת אסתר, לעשות אותם ימי משתה ושמחה, את ששמחתו תלויה בבית דין. יצא זה ששמחתו תלויה בידי שמיים? כלומר, בניגוד לימי הפורים שנתקנו על ידי בית דין, מודחי ואסתר, הרי ששבת, מצוות עונג ושמחת השבת, הרי תלויה בידי שמיים. ולכן לא יהיה ניכר שאדם שמח לכבוד פורים, שעה שעושים זאת בשבת, לכן סעודת פורים לא עושים בשבת. ראינו בתוספת המגיבת פורים לפורים, כלומר את כל המאות שאוספים, מתנות לאביונים לצורך העניים, הרי שיש לתת אותם רק לעניים. אמר רבי אלעזר ובלבד שלא ישנה ממנה העני, רצועה לסנדלו. כלומר אסור לעני לקחת את אותן מאות שהוא קיבל מתנות לאביונים, שהמאות הללו מיועדים לצורך סעודת פורים, אסור לו להשתמש במאות הללו לצורך דברים אחרים. אין מדקדקים, ממשיך הירושלמי ואומר במצוות פורים, אלא כל מי שהוא פושט את ידו ליטול נותנים לו, למרות שבימים כתיקונם היינו בודקים והיינו רואים האם הוא ראוי או לא ראוי, האם הוא בגדר עני או לא. בימי הפורים לא עושים את כל הבדיקות הללו. אין משנין במאות פורים, השאר כל המאות משנין. שאלה ירושלמי, מדוע יש הלכה ייחודית לימי הפורים, למאות פורים, שאסור לשנות את מאות הפורים ולייעד את המאות הללו למטרות אחרות? הרי בכלל את כל שאר הצדקות, אם אספנו מאות לצורך ליעד למטרה מסוימת, הרי שאסור לשנות. אלא הכוונה היא, מבאר הירושלמי, כל המאות עד שלא יינתנו לגזברין את רשאי לשנותה. כלומר, קודם שהגזברים קיבלו אותם, מותר לבעלים להחליט שהוא משנה את היעד של המאות הללו לצורך דבר אחר. אבל מי שניתנו לגזברים, אין את רשאי לשנותן, מה שאין כן מאות פורים, שעוד קודם שניתנו לגזברים, אסור לשנותם. ברגע שהאדם מייעד את המאות הללו לצורך הפורים, הרי שהמאות הללו לא יכולות להשתנות לשום יעד אחר. ראינו במשנה אבל זמן עצי כהנים, המשנה במסכת תענית תמונה את שמות המשפחות שהיו להם ימים קבועים, שבהם הם זכו להתנדב להביא עצים למערכה. שואל הירושלמי, מראה זמן עצי כהנים והעם להימנות, הרי כל אחד, כל יחיד ויחיד יכול להתנדב עצים, מדוע יש תאריכים מיוחדים למשפחות מסוימות? אלא הביאו שבשעה שעלו ישראל מן הגולה בתחילת תקופת בית שני בימי עזרא, ולא מצאו עצים בלשכה, ועמדו אלו ונתנדבו עצים משל עצמן, בשעה שלא היה מי שיתרום. כי היה מספר מועט מעם ישראל, ולא היה סיפק בידם מבחינה כלכלית להביא עצים. אותן משפחות שבראש ובראשונה, כשעדיין בית שני היה עם מעט מאוד יהודים, הלכו והתנדבו, ונתנדבו עצים משל עצמן ומסרום לציבור, ומהם הקריבו קורבנות ציבור. לכן התנו עם המנביאים שביניהן, אלו הם חגי, זכריה ומלאכי שהיו בתחילת תקופת בית שני, שאפילו לשכה מלאה עצים בעתיד, כשיהיו הרבה מאוד יהודים שיתרמו את העצים, ועמדו אלו ונתנדבו עצים משל עצמן, שלא יהיה קורבן מתקרב אלא משלהן תחילה, ולכן נתנו להם תאריכים מיוחדים ומסוימים, שהם יזכו בימים הללו לתרום את העצים. אמר רבי אחא, כל הדין הזה, זה הליבה זה לפי שיטת רבי יוסי. דרבי יוסי אמר, אף הרוצה מתנדב שומר חינם. הרי מכיוון שהעצים הללו צריכים להיות עצים של קורבנות ציבור, שהרי על העצים הללו מקריבים קורבן עולה, קורבנות ציבור. ואם העצים הללו הם בגדר קורבן יחיד, הרי שלא ניתן לצאת בהם ידי חובה. רבי יוסי הוא זה שסבור שהאדם הפרטי יכול להתנדב משלו דבר שהוא צורך הציבור, על ידי כך שהוא ימסור אותו לציבור יפה יפה, ואז זה יחשב קורבן של כל הציבור. רבי יוסי אמר את דינו לגבי אותו אדם שמתנדב שומר חינם ומוסר את התבועה החדשה שליקט בשביעית, שהרי בשביעית אין תבועה. ואם אין תבואה בכלל, הרי שאנו מחפשים ספיחים, כלומר תבואה שצמחה לבד, ולפי שיטת חכמים יש להעמיד שומרים בשכר שישמרו על התבואה, בכדי שהתבואה הזאת תהיה של כלל ישראל. שהרי מדובר בשומר חינם הוא זה שזכה בתבואה, מכיוון שהוא זכה בתבואה, הרי שיוצא שקורבן העומר יקרב לא משל ציבור, אלא משל אותו יחיד. אולם רבי יוסי חולק ואומר, שלמרות ששומר חינם לא יקבל שכר מתרומת הלשכה על שמירתו על אותם ספיחים, הרי שהוא יכול למסור את הספיחים הללו לכלל הציבור למרות שהוא זכה בהם, ויצא שקורבן העומר הוא קרב משל הציבור. ויוצא על פי זה, שבמשנה במסכת הענית שאנו רואים שחכמים אפשרו למשפחות לאנשים פרטיים לתרום עצים לציבור, זה בוודאי לפי שיטת רבי יוסי שסבור שהם תרמו את זה לכלל הציבור, וכלל הציבור הביאו את זה. אבל לפי הברי פלוגתא של רבי יוסי לפי חכמים, שאי אפשר לסמוך על כך שהאדם מתנדב, אם כן כיצד אנחנו יכולים לאפשר למשפחות פרטיות לתרום עצים? הלא העצים הללו מייצגים אותם, זוהי תרומתם שלהם, ואם הם לא מוסרים את זה לציבור יפה יפה, יוצא שקורבנות הציבור הוקרבו מממון פרטי של אדם. משיב על כך רבי יוסי בשם רבי אילה, דברי הכל. המשנה במסכת תענית יכולה להיות מובנת גם לפי חכמים החלוקים על שיטת רבי יוסי לגבי קורבן העומר. מפליגין, במה נחלקו חכמים ורבי יוסי דווקא בגופו של קורבן, כגון הסעורים שמהם עצמם, מהם גופם, הם עצמם משמשים לקורבן העומר. אבל כאן כשמדובר רק במכשירי קורבן, אלו הם העצים למערכה. כל הממודה גם חכמים החלוקים על רבי יוסי וחוששים שמה לא ימסו יפה יפה, מכיוון שמדובר רק במכשירי קורבן, הם מודים שניתן להקל ולומר שהוא משתנה קורבן יחיד מקורבן ציבור. תני ממשיך הירושלמי באותו הקשר ואומר, אישה שעשה כותונת לבנה. כלומר, אמא של הכהן הגדול שתופרת בעבור בנה כותונת, והרי הכלל הוא שבגדי כהונה צריכים לבוא מתרומת הלשכה, כלומר מכספי ציבור, והיא זאת שרוצה לעשות כותונת לבנה. הרי שהיא צריכה למסור לציבור בכדי שהכהן גדול יעבוד עם בגדי כהונה של הציבור. אמר רבי יחא, זוהי דווקא דעתו של רבי יוסי. דרבי יוסי אמר אף הרוצה מתנדב שומר חינם, אולם לפי חכמים הסוברים שאין אנו סומכים על אותו אדם, כי כיוון שיש חשש שהוא לא יתנדב יפה יפה, יוצא שהקורבן הזה או הכהן גדול הזה עבד בבגדי כהונה של יחיד. לכן לא ניתן לסמוך על כך שאם הכהן הגדול היא זו שתתרום את הכותונת לבנה. רבי יוסף בשם רבי אילה אומר דברי הכל, מפליגין בגופו של קורבן, כפי היישוב שראינו לאל. כל מחלוקת חכמים ורבי יוסי זה רק בכל מה שמדובר, רק בהקשר לקורבן עצמו. אבל במכשירי קורבן כגון העצים או כגון הכתונת שאיתה עובד הכהן הגדול, מכיוון שלא מדובר בקורבן עצמו, כל הממוד גם החכמים מודים לשיטת רבי יוסי שהוא משתנה קורבן יחיד מקורבן ציבור. שואלת ומקשה הגמרא, מתניתה פליגה לרבי יוסי. לכאורה התוספתא חולקת על רבי יוסי. כלומר אותו רבי יוסי כאן שמחלק בין מכשירי קורבן לקורבן עצמו, והוא מחדש שאף חכמים יודו לשיטת רבי יוסי שהיחיד יכול לתרום אם מדובר במכשירי קורבן ולא בקורבן עצמו. הרי יש תוספתא שעוסקת במכשירי קורבן. אומרת התוספתא, אותן הימים של זמן הבאת העצים נוהגים בהם איסור הספד ותענית בשעת קורבן ושלא בשעת קורבן, בין בזמן שהבית היה קיים ובין לאחר מכן. רבי יוסי אומר אינה נוהגים אלא בשעת קורבן, כלומר לאחר החורבן אין איסור הספד ותענית באותם ימים. ונשאלת השאלה, לפי שיטת רבי יוסי שמחלק בין גוף הקורבן למכשירי הקורבן, הלו התוספתא אומרת שבזמן הקורבן לכולי אלמא לא היו מתענים ולא מספידים. ואם היה הבדל בין קורבן למכשירי קורבן, מדוע כשמדובר בסך הכל בתרומה של מכשירי קורבן של אותם העצים, היה אסור להספיד ולהתענות? משמע מכך שהחמירו וקידשו את אותם ימים שבהם תרמו את העצים, כפי שעשו יום טוב על הקרבת הקורבן בכבודו ובעצמו. למדנו מכאן שאין הבדל בין מכשירי קורבן לקורבן. ראה נוספת ועוד, מנהד הדתני מהמשך דברי התוספתא שאומרת, אמר רבי לעזר ברבי צדוק, אני הייתי מבני סנאה בן בנימין, והתאריך של אותה משפחה הייתה להקריב קורבן עצים ביוד באב. ופעם אחת חל תשעה באב להיות בשבת, ודחינו אותו את יום צום תשעה באב למוצאי שבת, כלומר ליום ראשון, והיינו מתענין ולא משלימין, כלומר אכלנו בעיצומו של יום, כשהיה מדובר בצום נדחה שנפל על התאריך של היום טוב שלנו. ונשאלת השאלה, כיצד הם יכלו להקל לאכול בצום תשעה באב שחל ביוד באב, בהכרח שהם עשו זאת מכיוון שזה היום טוב שלהם. ונשאלת השאלה איזה מין יום טוב, הרי לא מדובר בקורבן אלא רק במכשירי קורבן. למדנו מכאן שדין מכשירי קורבן זה כמו דין הקורבן, ולכן קשה מכאן על שיטת רבי יוסף שמחלק בין מכשירי קורבן לקורבן. ראינו במשנה ובתשעה באב, כלומר אם תשעה באב חל בשבת, הרי שיש לאחר ולא להקדים, כלומר לא לעצום בחט באב, אלא לעצום ביוד באב. רבי ירמיה בשם רבי חייא בר אבא מבאר בדין, היה שיהיו מתענין בעשירי, כלומר גם בשנה רגילה. התאריך שבו היינו צריכים לכאורה להתענות, זה ביוד באב ולא בתשעה באב. והסיבה שיוד באב חמור מתת באב, שהרי בו נשרף רוב היחל ביוד באב. אם כן ולמה חכמים קבעו צום בתשיעי ולא ביוד באב, זהו מפני שבו התחילה הפורענות. בתשעה באב לפנות ערב התחילה הפורענות. ותני כן ראה לדבר, אומרת התוספת בשביעי, באב נכנסו לתוכו האויבים. בשמיני היו מקרקרים בו, בתשיעי הציתו בו את האור, בעשירי נשרף רובו של בית מקדשנו. רבי יהושע בן לוי צאים, תשיעי ועשירי, היה מחמיר על עצמו לצום יומיים, רבי לוי אפו צאים היה צם תשיעי ולילי עשירי, אמנם לא תשיעי ועשירי, אבל תשיעי ולילי עשירי, כי לפי שיטתו, הזמן העיקרי של החורבן היה בליל עשירי ולא ביום עשירי. מה שאין כן לפי שיטת רבי יהושע בן לוי שצם תשיעי ועשירי, מכיוון שלפי שיטתו רוב ההיכל לא נשרף בליל עשירי, אלא ביום עשירי. רבי בבר זבדה בשם רבי חנינה אומר ביקש רבי לעקור תשעה באב ולא הודו לו. אמר לו רבי אלעזר, אמך הייתי ולא התאמרת לא נאמר כך, כפי שאתה מבאר ואומר כעת שהוא ביקש לעקור תשעה באב. אלא ביקש רבי לעקור תשעה באב שחל להיות בשבת, ואמר שבאותה שנה אין לצום בכלל. אבל בתשעה באב רגיל, שחל ביום רגיל, בוודאי שרבי לא רצה לעוקרו. ואמר רבי, מדוע יש לעקור באותה שנה, כשתשעה באב חל בשבת, לא לצום, הועיל ונדחה, ידחה לחלוטין. חכמים לא הסכימו איתו ואמרו לו, ידחה למחר, כלומר נצום ביום ראשון ביוד באב, וגזלה, ובדומה לכך מצינו עוד מקרה, שחכם טעה בשמועתו, וחברו העמיד אותו על טעותו. אהוד את נינן תמן המשנה בהרמות רבי יוחנן בן ברוקה אומר, על שניהם, אף על האיש ואף על האישה הוא אומר, ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים פור ורבו, כך נאמר בבראשית א' פסוק כ"ח, יש נידון האם אישה מחויבת בפור ורבו או שרק הגבר מחויב. שיטת רבי יוחנן בן ברוקה היא שיטה מחודשת, שאף האישה חייבת, ולפי שיטתו, ציווי התורה ויאמר להם אלוקים פור ורבו, מחייב גם את האיש וגם את האישה. רבי אלעזר בשם רבי חנינה אומר הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה. אמר לרבי בא בר זבדה, לרבי אלעזר בשם רבי חנניה, אמך הייתי ולא התאמרת, לא אמר רבי חנינה ולא פסק שאישה מחויבת בפור ורבו, אלא רק לגבי המקרה הבא, אישה זוג שחי ללא ילדים, והייתה אישה תובעת גט מבעלה על מנת להינשא, והיא טוענת שהיא מעוניינת בבן. פסק רבי חנינה, למרות שאין לאישה חיוב וציווי ומצוות פור ורבו, בכל אופן הדין אמה יכולה לטעון שהיא מעוניינת ילד לעת זקנה, וקרא עליהון, קרא עליהם רבי אלעזר את הפסוק שנאמר בקהלת, פרק ד' פסוק ת', טובים השניים מן האחד, כי האחד יכול לטעות, אולם השני מתקן אותו ומעמיד אותו על טעותו. ראינו במשנה ובחגיגה, ראינו במשנה שאם יום טוב חל להיות בשבת, הרי שאנו דוחים את הקרבת קורבן החגיגה, למחרת היום טוב. כתוב אחד אומר מביא הירושלמי פסוק שמופיע בשמות כף ג' פסוק ת' ז' וחג הקציר ביקורי מעשיך משמע שיש לקצור למרות שמדובר בחג. מצד שני וכתוב אחד הוא אומר כל מלאכת עבודה לא תעשו למענו שאסור לקצור בחג. אמר רבי חנינה הכיצד התקיימו שני כתובים, יש לנו כאן שני פסוקים הסותרים האחד את השני, אלא בשעה שהוא חל בחול, אם חג השבועות חל להיות ביום חול, את חוגג ושובט. כלומר, יש להקריב קורבן חגיגה, ואסור לקצור כי יש איסור קצירה ביום טוב. אולם בשעה שהוא חל בשבת, אם חג השבועות חל להיות בשבת, הרי שלמחרת, רק אז אתה מביא קורבן חגיגה. ומכיוון שלמחרת זהו יום של חול, זהו יום איסור חג, הרי בוודאי באותו יום, יום איסור חג, לצד הקרבת קורבן חגיגה, שאתה מביא היום במקום אתמול בחג, אתה גם קוצר. אמר רבי יוסף ברבי בונו ולבד, מכיוון שכל יום שאדם מקריב בו קורבן, נחשב אותו יום ליום טוב. יוצא שגם באיסו חג, מכיוון שאתמול, כשחג שבועות חל להיות בשבת, לא יכולנו להקריב קורבן חגיגה, ואנו מקריבים אותו ביום ראשון. הרי למרות שהיום זה עוד יום של חולין, הרי היום הזה קדוש מעצם הבאת הקורבן שלנו היום. לכן מה שיהיה מותר היום לאישה לעשות, זה רק לקצור שיבולים לצורך איסתה. אבל סתם לעשות מלאכה אסור, מכיוון שהוא יום טוב לא מחמת חג השבועות, אלא מחמת כך שאנו מביאים היום קורבן. כהד הדתני, כפי שאומרת הברייתא במגילה תענית להן אינש, אותם אלו האנשים, דיה ואלוי שמוטלת עליהם החובה, עין וביקורין להביא עצים או ביקורים, כגון אדם האומר הרי עליי עצים למזבח או לחילופין גזירין למערכה, הרי אותו יום נחשב באופן פרטי לאותו אדם כיום טוב, ואסור אותו יום בהספד ובתענית ומלעשות מלאכה בו ביום. כעת ממשיך הירושלמי לבאר את המשך דברי המשנה. ראינו בספר של המשנה ובקל, ראינו שיש מצוות הקל במוצאי השנה השביעית, כלומר בכל המועד סוכות של השנה השמינית, הרי יש מצווה שהמלך וכל העם מתאספים וקוראים בתורה. מה הדין עם יום ראשון של כל המועד סוכות חל בשבת? הרי שמאחרים את מצוות הקל ליום ראשון. רבי בא בריידר הבכי הברבה מבאר מדוע דוחים את מצוות הקל. זהו מפני התקיעה, שהרי היו תוקים בחצוצות בזמן הקל, והתקיעות הללו אסורות בשבת. לעומת זאת רבי יצחק ברבי חייא אמר שהסיבה שדוחים את הקל ליום ראשון זהו מפני הבימה, שהיו בונים בעזרת נשים בימה כדי שהמלך יושב עליה. מכיוון שבניית הבמה אינה דוחה שבת, לכן היו דוחים את מעמד הקל ליום ראשון. שואל הירושלמי ויעשו אותה מאתמול, הלא ניתן לבנות את אותה בימה מיום שישי. מתרץ הירושלמי אם היינו עושים כן, הרי שלא היה מקום בשטח המקדש, הסיבה היא שלא לדחוק את העזרה. אמר רבי מתניה, סיבה אחרת, על שם הפסוק לא תיטע לך אשרה, כל עץ, אסור לבנות בניין של עץ בבית המקדש. ומכיוון שכשאנו בונים רק למעמד הקל ומפרקים אותו לאחר מכן, אין בכך איסור, אולם אם היינו בונים מיום שישי, היה נראה הדבר כבניין של קבע, לכן דוחים את מעמד הקל ליום ראשון, בכדי שלא לעבור על האיסור. ראינו במשנה, שימים הללו אסורים בהספד ובתענית. מתנית המבאר הירושלמי דרבי מאיר. דאמר רבי מאיר, רבי מאיר סובר שכל התאריכים הכתובים במגילה תענית, דילו למספד בהם, אסור להספיד בהם, וכל שכן שאסור להתענות בהם. אבל אם כתוב במגילה תענית ודילו להתענות, יש ימים שכתוב במפורש במגילה תענית שאסורים בתענית, הרי אנו צריכים לדעת שאותם ימים מותרים בהספד. ואם כתוב במגילה תענית ודילו סתם, הדין הוא שאותם ימים אסורים רק בתענית, אולם מותרים בהספד. ראינו אם כן שרבי מאיר סובר שמותר להספיד בימים שאסורים בתענית. ואם רבי מאיר סבור שאותו יום שאסור בתענית מותר להספיד בו, קל וחומר שימים שלפניו מותרים בהספד. יוצא אם כן שדעת תנא קמא שסובר שמותר להספיד בימים שלפני אותם ימים המוזכרים במגילת תענית, סובר כשיטת רבי מאיר, שלפי רבי מאיר אפילו באותם ימים מותר להספיד. אמר רבי יונה, רבי יונה רוצה להביא ראיה, שאם יש איסור הספד קל וחומר שיש איסור תענית, ממה שמופיע במגילה תענית, אילן יומיה אותם הימים, דילו להתענה בון שאסור להתענות בהם, ומקצת הון וחלקם דילו למספד אסור להספיד בהם. משמע, שיש ימים שאסור להתענות, אבל מותר להספיד, אבל יש ימים שהם כל כך חמורים שאסור להספיד, וקל וחומר שאסור להתענות בהם. אמר רבן שמעון בן גמליאל במגילה תענית, מה תלמוד לומר בהון בהון שני פעמים? יש חלק ממגילת תענית שמופיע פעמיים את המילה בהון, אלא זה בא ללמד שהלילה מותר והיום אסור, שרק היום אסור אולם הלילה מותר. מביא הירושלמי ברייתא שממנה קשה על שיטת רשב"ג. כעד הדתני, לי ואיניש דיה ואלוי אסר בצלו. הברייתא במגילת תענית לאחר שמביאה את שמות ומניין הימים הטובים שאסור להתענות בהם, אומרת הברייתא שאדם שקיבל על עצמו תענית בתפילה לפני הימים שהוזכרו במגילת תענית הרי חייב להתענות. אמר רבי יוסי ברבי בון שהוא צריך להזכיר מבערב כשאדם רוצה להתענות בימים שיש לי להתענות בהם. הרי בשביל שזה יקרה תענית, הוא צריך להזכיר ולקבל את התענית תפילה לפני זה בעננו, כלומר הוא יתפלל ערבית מבעוד יום, ויאמר עננו וכבר יתחיל ויקבל את התענית. ואתה כעידה אמר רבי זורה בשם רב חונה אומרו כללי שבת וכיומו. כמו שבשבת מזכירים את השבת בכל התפילה, לכן גם כאן כך צריך לעשות, להזכיר עננו בערבית, שחית ומנחה. ואם מותר להתענות בלילה שלפניו, מכיוון שהוא קיבל את התענית על ידי תפילת ענינו בתפילת ערבית, הרי שהתענית קדם ליום טוב ולכן הוא חייב לצום. אבל אם אסור להתענות בלילה שלפניו, אם כן כיצד מותר לו להתענות, ומכאן קשה על רשבג שאמר שכבר בלילה אסור להתענות. עד כאן ראינו בסייעת הלשמיה את הדף היומי הירושלמי. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התאורה של איש התורה והחסד, רב אברהם גליק, בן רב יוסף יצחק אייזיק גליק, הונצח על ידי משפחת גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד.